המהר"ל כתב את הספרים, אז הוא כתב קודם כל את פירוש גור ארי על התורה, שזה בעצם על רש"י, ורץ על הפירוש של רש"י. אחרי זה הוא כתב ספר גבורות, ואז הוא כתב את נצח. לכאורה, יש צד גדול בנצח, ששם זה הופעת המהר"ל בצורה חופשית. זאת אומרת, המהר"ל בחר מה לכתוב, באיזה סגנון, באיזה סדר, באיזה חלוקה, ואילו כאן בספר גבורות, אז יש איזה חיסרון מסוים בהופעה המהר"לית החופשית, כי הוא בסוף נצמד כמו בגור ארי על התורה, שבעצם נצמד לפירוש רש"י. אז כך גם פה בגבורות, יש לו כמה ספרים כאלה, יש דרך חיים על מסכת אבות, יש את אור חדש על מגילת אסתר, יש כמה ספרים כאלה במהר"ל, שלכאורה משהו בחופשיות היא מוגבלת, כי בסוף הוא נדרש לבאר את סדרם של הפסוקים. אבל באמת מצד שני יש כאן דווקא הערה מיוחדת שזה פלא שהמהר"ל לא יכול לכתוב רק את נצח, אבל אפילו את גבורות יכול לכתוב בצורה מהר"לית. זאת אומרת, לא רק שכשהוא רוצה הוא מגדיר איזה פרק, איזה נושא, איזה סדר, איזה תוכן, אלא אפילו בתוך חומש שמות הוא מצליח להראות לנו איך בעצם חומש שמות נכתב בצורה מהר"לית. זאת אומרת, לפי נושאים, לפי פרקים, לפי יחידות. זה מאוד מודגש כאן בהתחלה, בפרק י' ותתוו, המהר"ל עובר, בעצם מה שאנחנו יודעים היום, הוא עובר על פרק א' של החומש. אמנם פרק א' כדוע זה לא המצאה יהודית, אבל הרבה פעמים זה עושה לנו סדר, וגם כאן רואים במהר"ל שהוא חתך את סוף פרק תתוו וסוף פרק א', אז הוא גם מבין שאכן שם מסתיים את היחידה. בין פרק י' לפרק תתוו, אבל יש פער גדול מאוד, כי בפרק י' הוא מדבר בסך הכל על שלושה פסוקים, בפרק תתוו זה כל המשכו של הפרק, אני לא זוכר עכשיו בדיוק כמה פסוקים זה, אבל זה הרבה מאוד פסוקים. בסדר, מפסוק, לא יודע, תת, יוד של הפרק, ועד סופו זה שם הרבה מאוד פסוקים, אז רואים שהמהר"ל מחלק את זה לפי נושאים ולא לפי כמות, ועוד, מאוד בולט פה, שבין פרק י' לפרק תתוו הוא חתך באמצע פסוק. כי יש פסוק בתורה, וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, זה פרק י' ואיבן, הרי מסכנות לפרות טוב את רמסס, זה כבר פרק תתוו. וזה שהמהר"ל חתך באמצע הפסוק, אז זה כבר מראה לנו שהוא בהחלט לא רק בא לבאר פסוקים, אלא בא לבאר נושאים, בא לבאר שיטה, בא לבאר עיקרון. ולכן נראה לי שענייננו זה למצוא בכל פרק, כמו שהמהר"ל בונה בשאר ספריו, את הנושא של הפרק, את המהלך, איך הוא הולך ונבנה מפרק לפרק, ואת כל זה המהר"ל אומר שזה מופיע גם בחומש, רק אנחנו, בגלל שאנחנו לא יודעים טוב לקרוא חומש, לא הצלחנו לראות את זה. אז בפרק י"ד, מהר"ל כאמור מצמצם מאוד בפסוקים, אבל נראה שהוא מזהה נושא אחד שפותח את חומש שמות, וזה פרעה הרשע. כך כתוב פה, ויקום מלך חדש על מצרים, אז זה ודאי עיסוק בפרעה, וגם מחלוקת רב ושמואל, מלך חדש, כשנתחדשו גזרותיו, הם רואים שהאמוראים הולכים בעקבות ההבנה הזאת ועסוקים במלך הזה. אחר כך הוא נכנס לפסוק השני, ויאמר אל עמו, אז רואים שהוא המדבר, הוא היוזם, הוא הפועל. אבל נדחק מה לא, זה הכל האמירה של פרעה. פן ירבה והיה כי תקרן המלחמה, ונוסף גם הוא על שונן למלחמה בנו ולמן הארץ. בסדר, כל זה אמירה פרעית. זאת אומרת, פסוק אחד, ויקום מלך חדש על מצרים, זה פרעה. פסוק שני, זה הדיבור של פרעה. ויאמר אל עמו, הנה המצרים נוסעים לנו, אבן חכמה לו, זה שני פסוקים. ואז בחצי פסוק שהוא השאיר לסוף, לכאורה, פה זה לא קשור לפרעה. פה זה כבר קשור להופעה המצרית. וישימו עליו, עליו זה על עם ישראל, נכון? הנה עם בני ישראל, וישימו עליו על עם ישראל, שרי מיסים. ופה לכאורה זה כבר סתם מן הדרך. אומר המהר"ל, אם תימד את חז"ל במסכת סוטה, תראה שהם הבינו לא ככה. וישימו עליו, מפתיעים אותנו חז"ל, ודרשו על פרעה. אז ממש רואים שבכל המהלך של הפרק, בכל המהלך של הפסוקים הללו, אומר המהר"ל, אם תסתכל בתחילת חומש שמות, זאת אומרת שוב, הבהרנו כבר את זה כשלמדנו את הפרקים הקודמים, שהפסוקים הראשונים של חומש שמות תחילת המהר"ל הם איזשהו סיום ותקציר של חומש בראשית. אלה שמות בני ישראל באים מצרימה, והיפור והרבוע, והבימות וכולי, עד מות יוסף וכל אחד וכל הדורו, וזה עוד שייך למהלך הקודם. חומש שמות מתחיל למה יישא? בויקום מלך חדש, זאת אומרת, אמרה, תסתכל שלושה וחצי פסוקים ראשונים, הדגישה לנו תורה, הנושא זה פרעה. וזה פלא. מה כל כך אכפת לנו מפרעה? למה הוא דמות כל כך מרכזית פה בכל ההופעה הזאת? הרי אנחנו עסוקים, כמו שתמדנו בהקדמות, ביצירתו של עם ישראל, בחומר המצרי ההולך ונרכש על ידי האומה הישראלית, ביצירת הצורה הישראלית, בהופעה הגדולה של הקדוש ברוך הוא ברגעי יציאת מצרים כדי להכיל עלינו את כל ההערה האלוהית הגדולה הזאת. מה פרעה עכשיו צריך לתפוס נישה כל כך מרכזית במהלך הפרשיות הבאות. הוא אומר, מה, תסתכל בפסוקים הראשונים, תראה שהתורה היא ממש ממש מפקדת בפרעה. ואולי זה מתבהר דרך הבירור שנמצא פה באמצע הפרק, ששם לכאורה מהר"ל סותר רגע מהמהלך המרכזי, והוא עוזב את פרעה. אבא נתחכמה לו, עוד כאן יש חידוש גדול של חז"ל, נתחכמה לו, זה לא לעם ישראל, נכון? ככה, הוא אומר למה, הנה עם בני ישראל רב עצומנו, אבא נתחכמה לו, זה אמור להיות לעם ישראל, אומרים חז"ל, לא למושיען של ישראל. ומכאן יש עיסוק במושיען של ישראל. מה עושה פה מושיען של ישראל? ופה נדמה לי זה דווקא מבליט עוד יותר את הפרועיות שבדבר. איזה מושיען של ישראל? צריך רגע לזכור איפה אנחנו נמצאים בחומש. ישראל לא צריכים ישועה. האומה הישראלית אומנם נמצאת בגלות מצרים, אבל לא התחילה העבודה. נכון, זה עוד לפני הגזרות. עוד לא התחיל ויעבידו מצרים בני ישראל בפרך. עוד לא התחיל וימרו את חיים בעבודה קשה. הם לא צריכים מושיען של ישראל. אין בעצם בכלל מאבק בין האומה המצרית לבין האומה הישראלית. בכל רגע נתון לכאורה, יכולה האומה הישראלית לקחת את עצמה ולצאת ממצרים, או יכולים המצרים לפתוח להם את השערים והם יצאו משם לבד. אין בכלל עיסוק במאבק. היחידי שמדמיין מאבק דמיוני לחלוטין זה פרעה. ככה מובלט גם בהמשך. ונלחם בנו ועלה מן הארץ. למה נלחם בכם? הוא פשוט יכול לצאת מן הארץ. עוד לא התחיל שום דבר, הוא יכול פשוט לצאת. ועוד יותר מזה דורשים חז"ל, ועלה מן הארץ, ועלינו מבעלי, הכוונה, הוא יגרש אותנו, למה שהוא יגרש אתכם מן הארץ? המחשבה הפרועית היא מקדימה את המציאות הממשית בכמה שלבים. הוא כבר רואה מלחמה, הוא כבר רואה איך היהודים רוצים לצאת מן הארץ, וכתוצאה מזה הם נלחמים במצרים, הם קודשים את המצרים עד כדי שעלינו מן הארץ, הכוונה, נעלמנו מן המציאות לגמרי לגמרי, כל זה יובל על ידי אותו דמות שהוא כבר רואה בדמיונו, הדמות הזאת לא נולדה. לא שמענו עליה, לא ידענו שהיא אמורה להיות, גם בברית בין המתרים זה לא הופיע ככה. ועבדו והנו אותם במת שנה, ואחרי כן תמרוש גדול, לא היה כתוב שיש מושיע, בסדר, לא היה כתוב שיש מלחמה, את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, אני דן, אבל הם, מה, פרעה הוא עסוק בעולם דמיוני, בסדר, כמה שלבים, עשרות שנים, מאות שנים, לפני המציאות המתרחשת בכלל במציאות.
זאת אומרת, זה שאלה
או לחיוב,
נשמע דווקא לחיוב.
אבל אנחנו רואים שכל מה שהוא מדמיין זה אחד לאחד אמיתי.
כן, אבל הוא חתר לזה, לא? כאילו, הוא יצר את
המציאות
הזאת בעיניים. הוא ישב וחיבק ידיים, ואז זה קרה.
שעה שישראל ידעי
הוא לא יצא. כן, זאת אומרת, זה שהוא יודע שיהיה מושיען של ישראל, זה שהוא יודע שנלחם בנו ולעם מן הארץ, זאת אומרת שפרעה, יש בו משהו שהוא רואה את המציאות באיזו הערה פנימית מיוחדת, שבה הוא את המהלך האלוהי הנתמן מאחורי הדברים, ואף על פי שהמצרים הם בהלם מהרעיונות שלו מן הסתם, זאת אומרת, הם לא מבינים על מה הוא מדבר בכלל, אלא אם כן יש לו אישורת הצטגנינים שיש להם גם כן זיהוי אמוני פנימי עמוק הזה כמו אותו, אבל מכאן מובן למה הוא התחיל בעצה. אני לא יודע, פה בפרק שלנו זה לא כתוב דבר כזה, אין, לא מוזכר בכלל ההצטגנינים, כתוב הוא התחיל בעצה, כך גם הפשט, ויאמר אל עמו, נכון, זה הוא בעצמו. וישימו עליו שרי מיסים, אולי מה שהזכרנו בסוף הפרק, הוא אומר, אני מוביל את התהליך, אני מוכן לצאת לעבוד בשביל זה, אני אכפיף את עצמי גם כן לעבודת הפרך הקשה, אני חייב להניע את התכנית שלי, וגם בפרק הבא זה קודם מוזכר הוא, הוא קורא בעצמו למילדות העבריות, נכון? זה לא על ידי בדרך כלל, המלך, את המשימות שלו עושה על ידי אנשים, הוא בעצמו מתדרך פעמיים, הוא יושב משפרה ופועה, בחדר הסגול שם, בחדר הסגלגל, ונותן להם הוראות מדויקות, ואת רואים שזה הכל על הגב שלו.
אבל איך הוא רואה את המציאות אם לא מתוך מזלות? זה ניתוח
של המציאות? הנה חינמי, יש פה איזה משהו, זה לא ניתוח טכני שכלי בלבד, זה ברור.
בסוף הוא המלך, הוא רואה ראי הכללי, אבל הם מתבקשים כאילו שהמזל מגיע.
כן, אם כי בפרק תדווה באמת המהר"ל מזכיר את המושג הזה שכל עניין פרעה, אני ספק שעל ידי כוחו מזלו. זאת אומרת, הוא באמת מדבר על איזשהו כוח רוחני או על איזה מזל עליון. זאת אומרת, נדמה לי שהמהר"ל פרק י"ד בשזירה המיוחדת הזאת שהוא שוזר את הדברים, שהוא מראה לנו ששלושה וחצי הפסוקים הראשונים בחומש שמות, עסוקים מאוד מאוד בפרעה. דרך ההבנה הזאת שהוא הקים לנו מאבק דמיוני על מושיען של ישראל, שאנחנו נפגוש אותו רק בהמשך, שיוותר אותו כי טוב הוא, עד נגלה שיש באמת מישהו כזה שהוא מושיען של ישראל, בעצם מברר לנו מהר"ל שהמאבק הזה הוא מאבק פנימי מאוד מאוד עמוק. זה לא מלחמה שהיא מתבצעת בצורה טכנית. זאת אומרת, היה פה אומה מצרית שהיה לה איזושהי תאוות ממון, והיה להם איזה תאוות עבדים, והם רצו שאנשים יעבדו אצלם, והם רצו לבנות איזה פירמידות גדולות וכו'. אלא כל זה שיטה פנימית שהאומה עצמה לא חשבה עליה בכלל, אלא רק פרעה בהלך רוח הרוחני העמוק שלו, הוא מזהה לאן הדברים מושכים. פרעה הוא זה שמזהה שכשהאומה הישראלית יתרומה מרבצה, הוא הרי יהודה יקום ממקומו, אבל נלחם בנו ועלה מן הארץ, כי התפיסה שלהם והתפיסה שלנו, כמו שלמדנו פרק ד', הן הפוכות לגמרי. נכון? פרק ד' היה מוסס על העובדה שעסקינן כאן בשני הפכים מוחלטים. החומר המצרי והצורה הישראלית זה שני הפכים. אתה לא יכול להיות אחרת. פרעה הוא זה היחידי שרואה את הדברים בתשקיף הפנימי הזה, והוא מבין שכשהאומה הישראלית הזאת תפרח ותגדל ותוציא את כל כוחותיה לפועל, אז אנחנו פשוט נמחק מן המציאות. השיטה שלנו תמחק מן המציאות. ולכן פרעה יוצא למלחמת חורמה. זאת אומרת, זה או למחוק אותם, או למחוק אותם. זה מנלחם בנו ועלה מן הארץ, עלינו. אומרי חזל, הכוונה, אין. יגרשו את מצרים מן הארץ. זה או הם או אנחנו. בסדר, אז קודם כל אני אומר רגע תשקיף כללי של פרק ד', איך שהמהר"ל מזהה בעצם את החומש. אומר המהר"ל, העברה הראשונה של ריבונו של עולם, של משה רבנו, בתחילת חומש שמות, זה מאבק פנימי עמוק עליון מצד הכוחות, מצד המזל, מצד הבירור האמוני הגדול הזה, של מה השיטה שתנהל את העולם. האם זה תהיה השיטה הפרועית, שיטת החומר המצרי, ומולה עומדת השיטה הישראלית בעניין הצורה, כפי שהתבהר לנו לפני כן. מזה המהר"ל יורד קצת לפרטים.
אני אומר שפרעה לא נכנס למושגים האלה. פרעה לא חשב פיזית, שכנראה הם דמיין שהם ינצחו אותה.
אני לא בטוח, כי המהר"ל מכניס פה בתוך הפרק את המאבק של המים, נכון? והוא מברר שפרעה הבין כנראה את הבירור הזה של החומר והצורה. נראה לי אחרת, לא רואה למה המהר"ל היה צריך להכניס פה את סוגי את
ה... מים, הוא כבר לא יעניש, אבל לא חומר והצורה.
כן, אבל המהר"ל בכל זאת התעקש להסביר פה, בתוך הפרק הזה, עוסק בפרעה את סוגי את החומר והצורה של המים. נכון, המהר"ל, כשהוא העריך פה את המים, הוא לא רק אמר, טוב, הקדוש ברוך הוא הבטיח שהיה מים. הוא אומר, המים אשר הם פשוטים, ואין בהם צורה, ולכן הקדוש ברוך הוא תמיד מאבד את הרשעים ככה, כי המים הם מעברת צורת המציאות וכו' וכו'.
זה היה לי בשיטה שלנו, שלהם זה בחשבונות של פרעה.
אני חושב שהמהר"ל הוא מאוד מאוד מדויק, זאת אומרת, אם הוא רוצה לעשות את זה בפרק פה, הוא חושב שזה החשבון של פרעה, ככה נראה לי. כן, יכול היה להשאיר את זה בסבלנות, למשו את משה מן המים, ומשו מן המים, זאת אומרת, הצורה גם שם, הוא יכול לדבר את זה. יכול להשאיר את זה לקראת ים סוף, שם הקדוש ברוך הוא מזיז את החומר המימי. אני חושב שהוא יחזור על הדבר הזה כמה פעמים בספר, נראה את זה בעזרת השם. אבל זה שהוא כבר כאן בפרק י"ד להתעקש, להכניס את הבירור הזה של המים כממחי עולם, קרי ממחי הצורה, אני חושב שהוא חושב שפרעה כבר עסוק שם.
מה בעצם פרעה חושב? אנחנו לא, אני לא הבנתי כוח את המדרש, באמת יש כאן איזה מדרש.
כן, אז תכף ניכנס למדרש. נכון, צריך להבין את המדרש, המדרש הוא לכאורה חסר קצת, תכף נתמקד במדרש הזה. אבל בואו נתחיל לגבי לפי הסדר. אז הממרה הראשונה זה ויקו מלך חדש, מחלוקת רב ושמואל, אומר המהר"ל, בטח כשלמדתם חומש עם רש"י, אני אמת שעד שלמדתי מהר"ל לא חשבתי על הדבר הפשוט הזה, אבל אומר המהר"ל, הרי לא באמת חשבתם שזה אותו מלך, נכון? אז הכל ורדת מבין, שמי המלך ההוא, שזה אתה עסקנו בו בסוף חומש בראשית, ועד עתה עברו כ-100 שנה בערך, נכון? הרי מדובר פה אחרי שהאחרון האחי מת, אז יוסף עצמו מת בגיל 110, זאת אומרת, זה כבר 70 שנה מאז המלך ההוא. טוב, עד שאחרון האחי מת, ועד שהדברים התגלגלו, ויפרו וירבו בני ישראל וכולי, אז עבר פה 100 שנה פלוס, ברור לכם שזה לא אותו מלך, נכון? זה היה ברור לכם, אומר המהר"ל. אז מה זה פה המחלוקת הזאת בין רב ושמואל, אם במלך חדש, או שנתחדשו גזרותיו? כן, אז אלא אומר המהר"ל...
מבחינת הגמרא, יש אנשים שחיו, בלק חי כל כך, עגלון מלך מואב חי כל כך.
נכון, אז המהר"ל מתייחס לזה, נכון? אז הוא אומר, למה לנו להגיד את ההמצאה הזאת? זאת אומרת, אם יש מישהו כזה, יש מישהו כזה, סרח בת אשר וכולי. אבל אומר המהר"ל, נכון, איפה הוא כותב את זה? באמצע הפסקה אומר, אין נראה שיהיה הרשע מעריך למי כל כך.
בסדר, אבל
מאוד חלקות, אז זה חלקים, כאילו. אז אני אומר, סמך כל ספרת המהר"ל היא טובה, זאת אומרת, לאן ולאן, אם יש מישהו מפורש שכתוב עליו, שהוא היה חי כל כך הרבה שנים, אבל המושג פרעה הוא מושג פשוט לנו, שזה אותו פרעה, תמיד נקרא פרעה, בין בימי ישעיהו הנביא, בין מאברהם אבינו. אז כאילו אומר המהר"ל דבר פשוט, לא חשבתם באמת שזה אותו מלך. טוב. אז אתה אומר, אנחנו כן חושבים שזה אותו מלך, אולי?
היה מלך
ננווה. מה?
היה מלך
ננווה,
לא?
זה
מדרש כזה.
כן, אבל זה אומר, זה מציאות אחרת, כאילו.
לא, הרוח כאילו.
המושג הפרוי.
לא,
המושג פרוי. כן.
עכשיו,
בעצם אני
אומר שאחרי שהוא
ניצר, זה מדרשים. בכל מקרה, אז אומר המהר"ל, אלא כל הדגש פה, זה על החידוש. יש פה חידוש בעולם. יש פה חידוש בעולם, אומר המהר"ל. זה נראה נקודת המהר"ל בהבנה הזאת שאנחנו דיברנו שמואל. האם יש פה חידוש הגזרה, או שזה כל כך התחדשות, כמה אדם הראשוני, שצריך להקים מלך חדש ממש. זאת אומרת, יש פה שיטה חדשה שירדה על העולם. יש פה תובנה חדשה, פותחים את חומש שמות בהבנה, שאנחנו עסוקים עכשיו בבירור חדש, בבירור שאף אחד לא הבין אותו עד היום הזה, עד שהופיע המלך חדש הזה, או שהמלך חדש הזה פתח את מהלך מחשבתו, ולכן המלך הזה עכשיו, הוא מניע את העם שלו, ויומר אל עמו, הנה אבני ישראל, לא רואים שהעם עונה לו, אם זה מצד המעמד המלכותי, או מצד שבכלל לא מבינים את המהלך המחשבתי שלו. אבל פרעה החדש הזה, הוא עכשיו מניע מהלך מחודש לחלוטין, מתוך הבנה מחשבתית עמוקה. והמחשבה המחשבתית העמוקה הזאת, אנחנו אומרים, היא מתבררת בסוף הפרק, שזה נלחם בנו ועלינו מן הארץ. זאת אומרת, הוא מבין שזה מלחמה קיומית, או אנחנו, או הם, אין בזה שום אפשרות אחרת. עד כדי כך, שהמר"ן מסיים בפרק, שהוא מכניס את עצמו לשעבוד הזה, הוא מניע את התהליכים, הוא דוחף קדימה. אבל כאמור, הבירור המרכזי בפרק, זה באמת הרעיון העקרוני של נדונם במים. אז בגמרא זה מופיע נדונם במים, כי זה טכני, נשבע שלא יביא מבול לעולם. מר"ן מנסה בעזרת המדרש הזה בראשית רבה, להסביר לנו מה זה ההחלטה האלוהית הזאת, למה שפחו של הקדוש ברוך הוא עולה דווקא מן המים, מקולות מים רבים אדירים שבר ים. אז מר"ן אומר דבר כזה, אולי רגע נגיד את המדרש, באמת המדרש קצת חסר, כי מבחינתנו זה חלק. כתוב במדרש, משל, למלך שבנה פלטין, ובהתחלה הוא מושיב בהן דיורים נלמים. נלמים, הכוונה, הצורה שלהם היא איננה שלמה, היא מאוד מאוד חלקית. וגם הם, למרות שהם נלמים, בכל זאת הם מצליחים לבטא את מלכותו בכל משל. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר המלך, טוב, אם זה ככה, אז עדיף לי לשים שם דיירים פיקחים, שהם יבטאו הרבה יותר את המציאות המלכותית שלי, את המציאות האלוהית. אבל מה לעשות שהם דווקא לגודל שבחם וגודל מעלתם, אז הם דווקא מקטינים את המציאות הזאת, ופוגעים בקדוש ברוך הוא ובונים תצורה משלהם, שהם חושבים שהם המובילים ושלנו היא הפלטין הזאת, אם לא של המלך. ולכן הקדוש ברוך הוא מחזיר את העולם למציאות הקדומה. על בסיס זה אומר המדרש, כך היה בדור המבול, כך היה בדור אנוש, כך היה בדור הפלגה וכו'. רק המדרש בעצם הוא נגמר לפני נוח. זאת אומרת, המדרש לא מבטא את מה כולל את השבועה האלוהית, שמעכשיו זה לא יהיה יותר ככה. וזה בעצם הנושא שמעסיק אותנו בעצם, הרי על זה יושב פרעה. פרעה בא ואומר, את המדרש הזה אני יודע. אבל אני גם יודע את ההמשך של המדרש. ההמשך של המדרש הוא שהקדוש ברוך הוא נשבע לנוח, שלא להביא עוד מבול על הארץ. זה לא מופיע במדרש. זאת אומרת, מה המשמעות של זה עכשיו בעצם? זאת אומרת שעכשיו אפשר להביא דיירים פיקחים, והדיירים הפיקחים גם אם יחשבו שהפלטינים שלהם, אז הם יישארו הדיירים. אז זה מאוד מאוד מוזר. מה התועלת האלוהית בדבר הזה? אז נראה קודם כל להסביר את המדרש כפי שהמר"ן מבין אותו. אומר המהר"ל שיש מאבק בעולם בין מי שהוא פשוט ואין בו צורה, לבין מי שיש בו צורה, שמחמת רוב הצורה שלו הוא עלול לטעות לצד אחר לגמרי, לומר אין העולם של מלך, מחמת הצורה שלמה הוא רוצה שהוא יהיה עיקר המציאות בעולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אני מאוד מאוד רוצה את הצורה הזאת שתופיע בתוך המציאות. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לעולם עוד הזדמנות ועוד הזדמנות, גם דור אנוש וגם דור המבול וגם דור הפלגה, עוד ועוד הזדמנויות כדי להופיע את הצורה מלמטה. אין הקדוש ברוך הוא שמח בדיירים נלמים, אלא הוא רוצה דיירים פיקחים. אבל מה לעשות כשהדיירים הפיקחים עוברים את הגבול ומעוותים עליהם את היסודות, אז צריך להחזיר את המציאות אחורה. מה קרה אצל נוח? אצל נוח יש התחייבות. התחייבות אלוהית לא להעביר צורה יותר על די המים. למה דווקא די המים? רק המים הם מעבירים צורת המציאות. המים, פה המר"ן לא מעריך כל כך במושג מים, הוא מדבר על זה בפרקים לכמן, אבל אנחנו מבינים לבד שהמים זה חומר מאוד 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 פשוט. המים הם מבטאים את החומר בלי הצורה. כי צורה, למשל, דיברנו כמה פעמים על המושג חומר בצורה, פה החומר הוא עץ, והצורה היא צורת שולחן. זאת אומרת, יכול הנגר לקחת את העץ, את החומר, ולהכניס בו איזה צורה שהוא רוצה, זאת אומרת שמתאימה לו, יש כל מיני עצים, כל עץ מיד אולי לצורה אחרת, אז זה יצא שולחן, זה יצא ארון, זה יצא מיטה וכו'. מים הם חומרים בצורה בלתי רגילה, אי אפשר להכניס מים בצורה. אין לי יכולת עיבוד במים. כל חומר בעולם, אני יכול לאבד אותו ולבנות בו. מים, אני לא יכול לייצר משום תצורה. לכן, בתורה מופיע שהמים הם חומר הקדמון בעצם. לא קדמון כבריאה, לא קדמון כבורא כמובן, אבל הם חומר קדמון עוד לפני הבריאה, שנאמר ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ורק אז ויאמר אלוהים יהי אור. זאת אומרת, המים היו פה עוד לפני כן, לא כתוב שנבראו המים, וגם אחר כך המים רק יקבעו המים במקום אחד ותראה יבשה. זאת אומרת, המים במובן הזה, הם שייכים למציאות הטוב ובואו, למציאות שאין בה סדרנות, למציאות שאין בה צורתיות, למציאות שאי אפשר לקדם אותה לעבר מגמה. צורה, היא נותנת את המגמה לחומר. יש לי עץ, עכשיו תגדיר מה אתה רוצה לעשות עם העץ הזה. לעשות את השולחן, לעשות את הכיסא, לעשות לבנות בו. אז אני יוצר לו צורה. מים, אני לא יכול לעשות להם שום צורה. מים תמיד יקבלו את הצורה של הכלי שבו הם הושמו. אם תשים את המים בכוס, אז יהיה לך מים בצורת כוס. אם תשים את המים בגיגית, יהיה לך מים בצורת גיגית. אם תשים אותם במה... זה אולי הפליאה של קריאת ים סוף שנגיע אליה, שאפשר לייצר צורה אפילו במים. הנה, המים עומדים, והמים להם חומה. חומה אפשר לנות מאבנים, חומה אפשר לנות מעצים, אי אפשר לנות חומה ממים, אין דבר כזה במציאות.
מה? קרח
קרח זה באמת מעניין, אבל זה איזושהי פעולה שעושים עם המים כדי להעביר אותם את הצורה אחרת. נכון? צריך לעשות איתם משהו, וגם זה לא יכול להתקיים, אלא במצבים מסוימים.
לא
יודע, לא יודע. כן, טוב, אולי זה לא נוער, זה מציאות אחרת לגמרי. אומר, נולד, מלכות שבת, כאילו, לייצר מים לקרח. אבל גם שם, ברגע שאתה תיקח את הקרח, כמובן, לשים אותו בחוץ, אתה תגלה שהצורה הזאת הלכה ונעלמה מעצמה. כן, אלא צריך איזושהי חומרים, זאת אומרת, צריך איזשהו משהו חיצוני כדי להצליח לייצר אותו. אבל המים באופן פשוט, אין להם שום, אין להם, למים גם אין צבע. זאת אומרת, כל אדם מתבגר, מבין שהוא הולך לים ורואה שהים הוא כחול, זה לא בגלל שהמים הם כחולים, ברגע שאתה עושים מים עם כוס, אתה גלה שהמים איבדו את הצבע שלהם, זאת אומרת, המים מקבלים את הצבע של הקרקעית, אז הם ירוקים, של השמיים וזה הם כחולים. המים הם חומר מאוד מאוד פשוט בצורה החיצונית שלו, שזה מבטא בעצם את המהות הפנימית שלו, שכאשר אתה רואה מים משתלטים על המציאות, הכוונה, מציאות ללא צורה. ולכן כשהעביר הקדוש ברוך הוא את העולם בדור אנוש, כתוב שבמדרש שהוא שטף שליש מה העולם, או הפרשת נוח הידועה, עכשיו הקדוש ברוך הוא שוטף את העולם, זה לא סתם, הקדוש ברוך הוא אמר לזמו, איך אני אחלה את העולם? אולי אני אעשה שריפה גדולה וכולם ימותו בשריפה? אומר, אמר, לא, זה עניין מאוד מאוד מהותי, אני אביא מים על המציאות, ברגע שהמים מכסים את המציאות, זאת אומרת, מציאות חנוכה, במים אין שום יכולת התפתחות, רק שיקבעו המים למקום אחד ותראה יבשה, אז ביום השלישי מתחילה הבריאה להתחיל להצמיח בתוכה, את הדומם, את הצומח, את החי, את המדבר, זה הכל רק עומד על האדמה. יש מושג כזה שנקרא דגים, באמת צריך לדבר על הבדנות, מה המשמעות של דג, איך דג, איזה מין יצירה מיוחדת זה דג, שהוא יכול לחיות בתוך המים, אבל ברור לו שהמציאות עצמה לא יכולה להתקדם דרך המים, אלא רק דרך האדמה, דרך היבשה, דרך הזזת המים. אז לכן אומר המהר"ל קודם כל להסביר את מה שכן כתוב במדרש, שמגמת המדרש היא שכל פעם שהצורה מנסה בעצם ללכת לכיוון ההפוך, מאשר מגמתה המהותית, אז היא בעצם חוזרת למציאות החומרית שלה, זאת אומרת אין צורה. ואז העולם חטא בחטאי סוף פרשת בראשית, אז באה פרשת נוח ואומרת, אין, חזרנו בעצם לבריאת העולם. רוח אלוהים מרחפת על פני המים, או במובן הזה הטבע מרחפת על פני המים, זאת אומרת הטבע יהיה איזה ביטוי לתמצית האלוהית הזאת שנשארה מששת ימי בראשית, וכל שאר העולם מחוסה, ובאמת הכל נעלם, זאת אומרת אין דומם, אין צומח, אין חי, הכל התקלה, הכל נעלם. זה מדרשי חז"ל שם פרשת נוח, שהמאורות הפסיקו לשמש וכולי, זאת אומרת כל הבריאה נעלמה מן המציאות, חזרנו בעצם לתת ההבנה היסודית שחומר השתלט על העולם וכולי. אבל כשנוח יוצא מן התיבה, אז יש הבטחה אלוהית. והבטחה אלוהית הזאת אומרת שעכשיו אי אפשר יהיה יותר לערוף את הצורה. הקדוש ברוך הוא מתחייב בעצם שמשלב זה ואילך, הצורה תוכל להיבנות שלב אחרי שלב, וגם כאשר היא תקבל איזושהי מכה והורדה, זה לא יהיה כאילו מוחלט של הצורה. זאת אומרת, תמיד תישאר צורה במציאות. לא נחזור למצב של מציאות חומרית לחלוטין. זו הבטחה אלוהית לנוח, ואולי בגלל זה, אני לא יודע, כל זה לא מופיע כאן עכשיו בתוך המהר"ל, אבל אולי בגלל זה הולכים להבין למה אחרי נוח העולם הולך ומתקטן. כן? מיד שנוח יוצא מן התיבה, הדורות הולכים ומתקטנים, ואחרי דור הפלגיים עוד יותר מתקטנים, זאת אומרת, צמצום הכוחות כדי למנוע דיירים פיקחים מדי. בסדר? הדיירים הראשונים היו מאוד מאוד פיקחים, מאוד גדולים, מאוד חזקים, מאוד מעריכי שנים, מאוד בעלי כוחות, אז הם חשבו יותר מדי שהפלטים שלהם. מצמצם הקדוש ברוך הוא את הכוחות, וגם מוריד מאוד מהר לעולם מציאות חדשה שנקראת אברהם אבינו, שהוא מתחיל לסלול לנו את הדרך איך לבנות צורה נכונה. במציאות הזאת נכנס פרעה. פרעה רוצה שההופעה החומרית המצרית, וזה גם נראיתם בפרק הבא, כבר דיברנו על זה, שהמצרים משולים, לא זוכרים להזכיר את זה פה, בפרקים קודמים, שהמצרים משולים לבהמה. נכון? בשר חמורים בשרם, זרמת סוסים זרמתם, בשר חמורים בשרם. המצרים משולים לבהמה. הבהמה היא מאוד מאוד חומרית. פרעה רוצה שהחומר הזה ישלט על העולם. הוא לא רוצה צורה אלוהית במציאות. פרעה יודע בדיוק במי הוא נלחם. ולכן אומר המהר"ל, מזהה פרעה פה את נקודת המשבר שדרכה יכול לפרוץ קדימה. הקדוש ברוך הוא לא יכול להעלים את הרצון, את השיטה, את הבריאה החדשה הזאת שאנחנו נברא מן המציאות. אנחנו נייצר כאן שיטה משלנו, השיטה הזאת תנהל את המציאות, והקדוש ברוך הוא לא יכול להעלים אותה לחלוטין. ופה זה מעניין, כי אם זה זוכרים, כשלמדנו פרק ד', אז אמרנו שהמהר"ל חילק את זה לשלושה חלקים. יש את החומר המצרי, יש את הצורה הישראלית, ויש את הכנען, שזה איזו מציאות מורכבת כזאת, שזה צורה מוטבעת בחומר. זאת אומרת, הם רוצים צורה, וכל החומר משמש לצורה. פה משמע שהוא מדמה את המצרים למשהו שרוצה להופיע קצת צורה. זאת אומרת, למרות שהמצרים הם חומר, הם רוצים שהחומר שלהם הוא יהיה צורת המציאות. זאת אומרת שכל המציאות כולה, מגמתה תהיה חומר. מגמתה תהיה החומר שוקם אחר נמוד. מגמתה תהיה להיות חמורים וסוסים. ולכן המצרים מניעים כאן שיטה חדשה, שהיא מאוד 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 אנטיתזה לאומה הישראלית, והיא רוצה עכשיו להוביל את המציאות, ובעצם הטענה המצרית, הטענה הפרואית, שהוא מסביר לעמו, שהעמו כולם מבועלים, מה אתה נלחם בשם אלוהי ישראל, אתה רוצה שהוא ישמיד אותנו, אל תדאגו. יש הבטחה אלוהית, הקדוש ברוך הוא יגביל את כוחו, צמצם את כוחו בעבותו במציאות, אנחנו ניכנס לתוך ההגבלה הזאת, הוא לא יוכל לעצור את מגמתנו מלהופיע בשלמות.
זה כמו שאמרנו עכשיו, פרעה בחר לדון את עם ישראל במים דווקא. ולא לא במקרה. לא באמת הייתה אופציה של אש, לא באמת הייתה אופציה של חרב.
כן, בדיוק כמו שבדור המבול לא הייתה אופציה של חרב ושל אש, בעצם פרעה כאן הוא לא עושה איזושהי אמירה טכנית של א', ב', ג', תראו, אם נעשה א', לא כדאי, ב', לא כדאי, טוב, עד עדיף לנו ג', אלא כוונתו היא כזאת, אם אנחנו נלך בשיטה כזאת או אחרת, אנחנו יכולים לחטוף מכה חלקית. אם אנחנו מנצלים את נקודת התורפה שנוצרה במציאות, אנחנו יכולים בעצם להתחיל להניע את השיטה שלנו. וזהו כנראה, כל זה אומר לעמו, לפי הפסוקים הללו, לפי הבנת המהר"ל, כל זה אומר לעמו כדי להבליט להם שיש שיטה לנצח את השם לישראל. וזה גם יהיה מבוא טוב להבנה אחר כך של כל סוגיית המכות, ששם יבוא משה ויגיד לו, אבל זה הקדוש ברוך הוא אמר, וכל העם יצעק לו, מה השם, וזה אומר, אל תדאגו. יש לי שיטה איך להתמודד עם הקדוש ברוך הוא. אני מודה את השיטה איך להתמודד איתו.
קצת קשה לי שלמסע את מכניסים לפרעה, שהוא מכיר בקדוש ברוך הוא, רק הוא מנסה להילחם בו. הרי כשפרעה התחיל לדבר עם משה, הוא אומר, את השם משה, את השם לא ידעתי, כלומר, אני לא...
הוא אומר, מי השם אשר אשמע בכל?
כן, את השם לא ידעתי, א' אני לא מכיר, וגם אם אני מכיר, אני לא אשמע בכל. כאילו הוא אומר, אין מציאות של השם. כאן אנחנו מכניסים לו הרבה מאוד תובנה של מציאות של השם.
נכון. כי אני חושב, המהר"ל רוצה ללמוד את הפסוקים, נראה את זה גם בהמשך, שם שמים הפסוקים הללו שילמד אותם, שלא הכוונה שהוא לא יודע את השם, אלא הוא, לא, הוא טוען שהשליטה האלוהית בתוך המציאות התחתונה היא מוגבלת. זה הכוונתו. הוא לא יודע על מי ברא את העולם, כמו אפיקורסים נגיד שאומרים, לא הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, העולם נברא, לא יודע, אין מפץ גדול, לא בזה פרעה עסוק, הוא לא אפיקורס במובן הזה, אלא הכוונה היא מי שולט עכשיו במציאות התחתונה. וזה הרצון המצרי עכשיו. האם מצרים או ישראל? מי יוביל את המציאות? והוא אומר, זה אחד לאחד. או הם, ואז עלינו מן הארץ, או אנחנו, והם יקדשו פה תחתינו. כדי להסביר את הדבר הזה עוד יותר, אז מראה המהר"ל את השיטה, וזה כאמור כל
יתרת פרק. למה זה דווקא פרעה?
כי רק פרעה מבין את עומק המהלך הזה. כך יוצא פרק ד'. הכל זה פרעה. ויקום מלך חדש, המלך החדש הזה הוא המחדש את השיטה, ויאמר אל עמו, וישימו עליו על פרעה, הוא המחדש את השיטה, והכל כדי למנוע תופעת משיח של ישראל. בפרק השני, פרק ט"ו, כשהמהר"ל מסיים בסיים את כל ההשלמה של העבדות, אז המהר"ל מראה איך השיטה הזאת היא שיטה מאוד מאוד סדורה, דרך תפיסת הגזרות הפרעויות. פעמיים בפרק ט"ו, המהר"ל חוזר על העובדה שהגזרות משולשות. פעם אחת באמצע הפרק, אחרי שהוא גומר את המרירות, לפני שהוא עובר לשם אחת שבעה ושם שנית פועה, אומר המהר"ל, כל גזרות גדולות היו משולשות. וימורות חיים, גזרת הבנים, וכו' וכו' וכו'. כאשר תבין עיקר דבר זה, תמצא אלו הגזרות שגזרו, ומה שהיו שולטים בחיים וחיים שולטים ביניהם, ראויים להיותם משולשות. זאת אומרת, יש פה איזה עניין מיוחד, אומר המהר"ל, אם אתה רוצה להבין את שיטת הגזרה, אז תראה את זה דרך העובדה שהגזרה היא משולשת. ככה הוא חוזר על עצמו גם בסוף הפרק. בסוף הפרק הוא אומר, מה שהתחזק שלוש פעמים, תראה מזה גודל התחזקות, דבר המשליש חזק מאוד, לפיכך שיטת הגזרה תמיד דווקא משולשת. זאת אומרת, ברור שהמהר"ל, כשהוא למד את שיטת הגזרות, הוא קורא את הגזרות ואומר, וואו, תסתכלו, כל הגזרות משולשות, ויש איזשהו משהו מהותי בסוגיית הגזרה הזאת. כדי להבין קודם כל טכנית מה הוא מתכוון כל הגזרות משולשות, אז המהר"ל בעצמו אמר באמצע הפרק, שיש פה שלושה פסוקים של עבדות, וישימו עליו שרי מיסים, ויעביד ומצא לבני ישראל בפרך, ואמור את חייהם, אומר המהר"ל, זה שלושה צדדים, עבודה, מעביד, ואיזושהי מרירות חיי האדם. זאת אומרת, אומר המהר"ל, אם תסתכל על שיטת הגזרות, עוד לפני גזרת הבנים, אז זה מצד העבודה הקשה, זה מצד המעביד המקשה, וזה מצד המרירות והשפלות שהעבודה הזאת יוצרת לאדם. זה שלושה דברים שונים. אחד, זה שהאדם עובד קשה, זה עבדות. שתיים, אם יש לו גם מעביד קשה, כמו שחזל דורשים בכמה מקומות, סיכון קשה והעיר קשה וכו', יש פה עבודה קשה ויש פה גם מעביד קשה, ועוד הוא אומר, זה עבודה מיוחדת, היא לא רק עושה עבודה קשה, היא משפילה את חיי הנפש עד אפר, זה הוא קורא לזה, זה המרירות הקשה הזאת שמובילה לקצתי בחיי. בסדר? אז קודם כל אומר המהר"ל, תסתכל על הגזרות, הגזרות הן בצורה כזאת משולשת, אבל בתוך הפרק, אם נעבור רגע על הפשט, אז המהר"ל בכל גזרה מראה שהיא משולשת. זאת אומרת, המהר"ל מתחיל את ויהי ונערים מסכנות, מביא מחלוקת רב ושמואל, אז לכאורה רב ושמואל זה שש שיטות. האם הם מסכנת את בעליהן, או שהם מתמסכנים. אבל המהר"ל אומר שיש פה שלושה צדדים. אחד אומר, זה סכנה, זה פיקוח, זה חיי נפש הדבר הזה. שתיים אומר, זה ממסכן. למה זה ממסכן? בגלל שזה עבודה בלתי נגמרת. כשאתה בונה, אז אתה בונה, 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 אין סוף לדבר. אם אתה צריך לחרוש, חרשתי, גמרתי. אם אתה צריך לבנות, אפשר לבנות כמה שרוצים. ואז הוא אומר תשובה שלישית, עוד יש בזה דבר עמוק, הוא מביא מהלך שלישי, שהוא לכאורה ההפך הגמור של הדבר הזה, והוא אומר, הבניין זה בונה גבולים וגדרים. כן, בדיוק הפוך הוא אמר מה שאומר לפני כן, קודם הוא אמר, בנייה זה אין סוף, עכשיו הוא מביא ביאור שלישי, שבניין זה דווקא לבנות גדרים וגבולים. אז המהר"ל רואה פה, בויהי ונערים מסכנות, שלושה ביאורים, כך גם פתאום ברמסס. פתאום ברמסס, שוב, רב ושמואל, זה מדהים בגמרא שרב ושמואל פה מלווים את כל הבירור של הדבר הזה, כל דבר זה רב אמר ושמואל אמר, אחד אמר ואחד אמר. אז רב ושמואל, אחד אמר רמסס שמו, אחד אמר פתאום שמו, זה פתאום בו לו, זאת אומרת זה בליעה מבחוץ, זה ראשון ראשון מתרוסס, זאת אומרת זה הריסה בפנים, ועד אחרי שהמהר"ל מסביר את זה, הוא אומר ותדע עוד, שיש פה גם מהלך שלישי מאחורי כל זה, והוא מסביר שזה גם פתאום וגם רעסס, אלא אחד זה מפני שהעבודה שהיה צריך לעבוד, אחד שלא צריך לעבוד, איך נפרט את זה, אני רק רוצה להראות איך בכל דבר המהר"ל מצא פה שלושה חלקים. ככה גם אחר כך, ויעבידו מצרים בני ישראל בפרך, עצוב יש פה שתי שיטות אמוראים. רבי אליעזר אומר בפרך, רבי שמעון בר נחמן אומר בפרחה, והמהר"ל מסביר בזה שלושה דברים. אחד, הוא מסביר שבפרך הם משכו אותם על השיעבוד. שניים, עבודה קשה ממש בקושי, לא בדברים רכים. ושלוש, הוא מסביר שבכל דבר שהם היו עושים, בין מה שהיו עובדים אותם תחילה בחומר לבנים, מה שהיו עובדים בשדה, הכל היה בפרחה. בסדר? אז ככה המהר"ל ממשיך גם אחר כך במרירות. הוא עושה אותו דבר, שם הוא ממש, שם יש ממש שלוש שיטות. אמר רבא בתחילה בחומר לבנים, בסוף בכל עבודה בשדה. רבי שמעון הנחמני אמר, כל עבודתם בשדה זה השני, ורבי שמעון הנחמני אמר, אנשים לנשים, נשים לאנשים, ואחר כך הוא מראה את זה גם בגזירת הבנים, שגזירת הבנים זה ציווה למילדות, ואחר כך ציווה את כל הבן הילדות שיעור, ואחר כך ציווה גם אל המצרים לזרוק, אז זה גם זו המשולשת, ונדמה לי המשולש האחרון בו בפרק, זה דווקא מצד הטוב, הפרס, זה בתי כהונה, בתי לוויה ובתי מלכות. ככה נראה לי המהר"ל פה איזה חמישה או שישה משולשים הוא מזהה בתצורת הגזרות. המהר"ל אומר שזה דבר מאוד מאוד עמוק, שהגזרה המשולשת היא מביאה לשליטה מוחלטת. כלל הדבר שולטים בישראל. דבר המשליש חזק מאוד. אז נראה שצריך לבאר קצת מה כוונתו של המהר"ל פה בדבר המשולש. ואז מתוך זה לחזור ולהבין את היסודות של גזירת פרעה ולראות איך זה משתלם לנו עם התכנון שלו בפרק י"ד. כשהמהר"ל מדבר על שלוש, אז נדמה לי הוא מכוון פה לברית בין הבתרים. כמובן כל ההופעה של פרעה היא בסך הכל הוצאה לפועל של הרצון האלוהי, שמאז ומתמיד היה וחיכה ליציאה הזאת. ושם הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, אז זה בעיה אחת, זה הגירות, ועבדו, זה בעיה שנייה, ועינו אותם, זה הבעיה השלישית. גר זה אדם שהוא נמצא במקום הלא טבעי שלו. קשה מאוד לחיות ולפעול במקום הלא טבעי שלך. זה יצא לא טוב. כמו משל הכרם מפורסם אצל רבי יהודה לוי, שאם אתה עכשיו תנסה ליטה כרם, לא במקום המתאים לכרם, אז ייצור ענבים באושים, מה לעשות? אז כך, הבעיה הראשונה זה, שמי שהוא גר, הוא לא במקום הטבעי שלו, הדבר הזה לא יצא טוב. זה לא יצא איכותי, אין מה לעשות. אתה לא יכול לצפות ממישהו לאיכות, אם לא תיתן לו את המקום הטבעי שלו. אם הוא אמור עכשיו להיות פה, ואתה לוקח אותו לשם, אז אוטומטית, תדע לך, הכל הולך להיות נפסד. זה לא טוב, זה לא טבעי לאדם, לפעול בצורה כזאת שהוא גר. על גבי הגירות הזאת, אבל, יש עבדום. עכשיו, לא רק שהוא לא נמצא במקום הטבעי שלו, אלא שגם מבחינת גודל העבודה שנופלת על כתפיו, כמות העבודה, הלחץ המסיבי שעכשיו לוחצים אותו, אז ודאי, שחוץ מהעבודה שהוא גם ככה לא במקום הטבעי שלו, גם אין לו אוויר לנשום, הוא כל הזמן עסוק, 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 עסוק בעבודה. אז ברגע שאדם עסוק כל הזמן בעבודה, אז העבודה הזאת היא קוטשת אותו, ויביא למצא מנסה לפרך, וכמו שתכבד העבודה על האנשים ועל יישוב דבר שקר, אז הבן אדם הוא לא מסוגל בגלל המסה הזאת של הדרישות שנוספת עליו, וכידוע שפרעה כעס עליו ישראל בסוף חומי פרשת שמות, אז הוא מוסיף עליהם עוד ועוד עבודה, לא נביא להם גם עכשיו את הקש, שילכו בעצמם לקושש קש ולמוד את הלבנים בעצמם, זאת אומרת, הוסיף עליהם עוד בעבודה הפיזית, החומרית, הכמותית, עוד ועוד מסה. זה שני כיוונים של גירות ועבדות, הם מובילים לשני כיוונים שונים מבחינת הלחץ האלוהי. זאת אומרת, הגירות היא מוחקת את האיכות של הבן אדם. הפעולה היא לא איכותית, כי הוא לא במקום הטבעי שלו. והעבדות היא יוצרת לחץ כמותי מאוד 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 גדול, שהכמות הזאת היא מכבידה על האדם בצורה כזאת שאין לו אוויר לנשום, מבחינת עומס המשימות שיש על גביו. בסדר? אז לפעמים אדם לא מסוגל לתפקד, נגיד אדם רוצה ללמוד עכשיו סדר בוקר כמו שצריך, לפעמים הוא לא מסוגל לסדר בוקר כמו שצריך, כי הוא עמוס נורא בהרבה דברים, אז בסוף הוא לא יכול לקבל את השלווה מבחינת הכמות, ולפעמים זה פשוט בכלל איכותית, כי כרגע, לא יודע, הוא לא יכול ללמוד במדרש, הוא יושב במילואים, יש לו את אותו זמן, אבל מה לעשות, התנאים לא תנאים, עכשיו יש שם באיזה חדר ואין לו את מה שהוא צריך, אז האיכות היא נפגמת אוטומטית. זאת אומרת, כבר רמז הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שהלחץ שילחצו אותם במצרים, זה יהיה לחץ של גירוש, שזה לחץ איכותי יותר, וזה יהיה לחץ של עבדות, שלחץ כמותי יותר. אבל השיא של כל זה, זה ועינו אותם. עינו אותם, אומר המהר"ל, זה מרירות חיים. זה כבר ממש להשפיל את האדם לשפלות נוראה, שכל מגמת חייו כבר לא בהירה לו. עד כדי כך שהוא אומר, עזוב, קצתי בחיי. הכל נמחק. עם הלחץ הראשון, שאני גם לא במקום שלי, הלחץ השני, שאני כל הזמן עסוק, כל הזמן עסוק, כל הזמן עובד, ואז יוצר איזושהי מציאות של מרירות חיים, שגם פרעה בחוכמתו גוזר גם אותה, איזו מרירות חיים כזאת, היא עבודה מאוד מאוד מנוחה, עבודה מאוד מאוד שפלה, מה שמתבטא כאן במלאכת עתית, שהיא נגד חיי אדם. אומר המהר"ל, הגזרה הפרעית היא גזרה משולשת, היא בעצם הוציאה לפועל את הגזרה האברהמית היסודית, של גר יהיה זרחה בארץ עולהם, זה מצד המעביד, והעבדום זה מצד העבודה, והנה אותם זה מצד המרירות השפלות, וכתוצאה מזה בעצם יש פה מחיקה קטסטרופלית של האומה הישראלית. זאת אומרת, פרעו כשיטה, מבטא בעצם את השיטה האלוהית, רק שהשיטה האלוהית אנחנו הבנו כבר בפרקים לאל, וגם התם הייתה לייצר פה אומה חדשה, תאורה, נקייה מכל מום, חומר תאור חדש שלא נבנה על שום דבר שהיה מבוסס עליו לפני כן. לכן יש כאן בריאה חדשה, כמו העובר שיוצא ממי אמו, ועכשיו הזהב שיוצא מהקור, והכל נקי ותאור לחלוטין לחלוטין. אבל פרעו מבחינתו כמובן, המגמה של כל הגזרות הללו היא מגמה אחרת לחלוטין. וזה כיליון של כל שאיפה, או כל רצון חיים באומה הישראלית. מבחינת פרעה, כשאני לחץ עליהם בצורה איכותית, הם יהיו לו במקום שלהם. וכשאני לחץ עליהם מבחינה כמותית, והם לא יהיה להם אוויר לנשימה, ואז אני אצר להם איזושהי מרירות שתגמור אותם, אז זה יוביל לקצתי בחיי. אז גם אם אני עוד לא הורג אותם, בשלב הראשון של הגזרות הוא הרי לא רצה להרוג אותם, לפחות זה לא הופיע. נכון, כל העבדות הזאת, המגמה היא לא להרוג אותם, המגמה היא לקטוש אותם, ולמנוע מהם כל תוחלת ושפעת חיים. ככה מהר"ל, אני חושב אם נעבור עכשיו, אני לא יודע אם אני יודע להסביר את זה בכל גזרה וגזרה, אבל כך צריך להבין כל גזרה וגזרה, איך היא בנויה בצורה משולשת כזאת. למשל, כשהוא מדבר על גזרת המרירות, אז הוא אומר שלוש מדרגות, שם זה מה שמופיע בגמרא, שלוש מדרגות, אז הוא אומר, מדרגה ראשונה, עבודה קשה בחומר ולבנים. זה כנגד הכמות, זה כנגד העבודה. מדרגה שנייה אומר, שעבד אותם בשדה. זה עניין בפני עצמו. מישהו בביתו, אף אגב שיש לו עבודה קשה, אבל נוח לו. אלה שישבדו בהם שלא במקום שלהם, הוא דבר שלא מורגל. זה מצד האיכות, זאת אומרת, להרוס להם את כל איכות החיים שלהם. הוא לא בבית, הוא בשדה, הפרידו שם גברים ונשים, לפי המדרשים בכלל. הגברים היו שם, אנשים היו שם, ממש יצרו איזשהו פגיעה איכותית. וכל זה הוא מוביל, זה מוחק את כל מהות האדם. דבר שלישי, להחליף מלאכת אנשים לנשים. זה כבר דבר שהוא נגד הטבע של האדם, זה כבר קצתי בחיי, זה כבר כל מגמת המציאות, כל מהות. הזכרנו פעם את הדבר הזה, שהמאמרת שהוא מדבר על משולש, בדרך כלל הוא מדבר מהצד, מהשלושת הצדדים הללו, של הצד האיכותי, של הצד הכמותי ושל הצד המגמתי. באמת דיברנו על זה בהקדמה שלישית, שהמהר"ל אמר שמזרח ומערב זה הקדימה ואחורה, זה מבטא את האיכות. כן, איכות הנסיעה, אדם נוסע באוטו, אתה נוסע קדימה או אתה נוסע אחורה, זה שאלה איכותית, זה כיוונים אחרים. אחר כך אמרנו שהצדדים של מזרח ומערב, שהמהר"ל אמר שהשמש גבוהה, גלויה או נסתרת, זה יותר הצדדים הכמותיים של איך הקדוש ברוך הוא שם מופיע בעולם מבחינה כמותית. כן, אם אני עושה ימין או שמאל, זה לא שינוי של האיכות, אני עדיין עושה קדימה אחורה, אבל זה שינוי של הכמות. ועל גבי זה אמרנו שמיים וארץ, זה המהר"ל התכוון להסביר לנו את סוגיית המהות, את סוגיית המגמה, את סוגיית כל המהלך לאן הוא מוביל אותי בעצם. זאת אומרת, מה מגמת הנסיעה? הבנתי שאתה נוסע קדימה, הבנתי שלפעמים אתה נוסע ימין או שמאל, אבל מה מגמתך בנסיעה הזאת? לאן אתה נוסע בכלל? לאן אתה מכוון את עצמך ואת הרכב? אז זה המגמה שמופיע על כל הדבר הזה. אז זה פרעה, הוא למד מהר"ל. זאת אומרת, המהר"ל בעצם זה אמרתי לכם קודם, שזה כשהמהר"ל כותב ספר נצח ישראל, זה ודאי דבר גדול ומופלא. אבל אולי לכתוב גבורות השם זה עוד יותר קשה, כי המהר"ל בעצם טוען שאם תלמדו חומש כמו שצריך, אז תראו שכל מה שאני אמרתי זה לא המסעות שלי, זה הכל כתוב בחומש. זאת אומרת, החומש, לא שמנו לב לזה עד היום. הכל הגזרות, הן גזרות משולשות, אומר המהר"ל, תראה, אמרנו 5-6 משולשים פה, הוא מזהה אותם, לא יכול לפספס את הדבר הזה, והוא מסביר איך בכל מדרגה ומדרגה זה בנוי כאמור כנגד השלישייה הזאת של המעביד, העבודה והמרירות, האיכות, הכמות מהות של הדבר הזה. ככה זה נראה לי גם, נשאל סתם דוגמה בראשון. הראשון, המהר"ל בעצמו משתמש במילה איכות. הוא אומר, יש פה עבודה נורא נורא מסכנת חיים. זה לא איכותי, אדם קשה לו לעבוד כאן איכותית, שהוא יודע שיכול להיות שעוד מעט הוא מישהו ינשור פה מהפירמידה למעלה. זה עבודה שמסכנת חיים, פונה לזה בבנה על הראש. כל צורת האיכות של בן אדם שהוא נמצא בצורת כזאת, היא לא יוצאת לפועל. מצד שני, הוא אמר, זה גודל השיעבוד, לבנות, 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 כמה אפשר לבנות, אין הדבר הזה סוף. ואז הוא אמר, וזה יוצר מהות אנטי-ישראלית לחלוטין. הבניין הזה הוא הפך הברכה. הברכה הישראלית היא פרשת הים בכנס צפונה ונגבה. הוא הצליח לייצר אצלם מהות נורא 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 מוגבלת. זאת אומרת, כל המהות, כל המגמה, כל הזה, פרו מצליח להוביל אותם. זאת אומרת, הגזרות הפרויות הן ממש מדויקות. אני אומר את זה ביחד לפרק י' ד', פרו הבין את השיטה, אומר המהר"ל. פרו הבין מי זאת האומה הישראלית. כל העבדות היא עבדות מאוד מאוד מדויקת. כשהוא נתן לבנות את פתאום ואת רמסס, אומר המהר"ל, זה כנגד, הכל מאוד מאוד מדויק בגזרות הפרויות. מהר"ל לוקח את פרעה מאוד ברצינות. הוא לא לוקח אותו כאיזה מלך טיפש, נכון, יש מחלוק בגמרא אחשוורוש, חכם היה טיפש היה וכולי. המהר"ל אומר, פרעה היה מאוד מאוד חכם, לא רק בחוכמה שכלית, אלא בחוכמה אלוהית. הוא הבין מי היא האומה הישראלית, הוא הבין שפה מאבק קיומי, הוא הבין שיש פה שיטה מסודרת להופעת הצורה הישראלית בעולם שמשמעותה מחיקת החומריות המצרית כמובילה. אנחנו הולכים לשאוב מהם את הכל, אמרנו. אנחנו כן נשתמש בחומר המצרי. לא סתם שמו אותנו שם 400 שנה. אנחנו הולכים למשוך את כל החומר הזה, כדי לבנות את היסודות שלהם תונחת הצורה שלנו. אבל פרו, הוא רוצה להיות מוביל המציאות. הוא רוצה להיות הפיקח. הוא לא רוצה להיות אילם. בעצם מה שאנחנו אומרים לו, זה בוא תהיה את האילם, ואנחנו נתיישב עליך ונשתמש בך. הוא אומר פרו, לא, אני רוצה להיות הפיקח, במדרש של חזה בפרק ד'. אני רוצה לנווט את העולם. אני רוצה שהעולם ילך בדרך שלי. והמאבק הזה בעצם יוצר, מוציא מפרעו את כל ההבנה האמונית העמוקה הבריאה שלו, שעוזרת לנו מאוד מאוד להגדיר גם את האומה הישראלית דרך זה.
השיטה שלו זה להגיד בעצם שהצורה תהיה כפופה לחומר, זה מה שהוא עושה עם השלושה שדיברנו עכשיו.
כן, נראה לי מחיקת הצורה ממש. מחיקת הצורה הישראלית מן העולם.
כשמעלם תבנו בניין, והבניין הזה יש לו, הוא אינסופי ובעצם הוא סופי. זה בעצם קצת להגיד, יש צורה אבל היא כפופה לחומר.
כן, בדיוק. הצורה היא החומר בעצם. הצורה, המגמה, זה לבנות, 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 לבנות. זה מה שאנחנו רוצים לעשות בעולם. רוצים לעשות חומר. ואתם כולכם לא תשמשו את הצורה שלכם שהיא מגמה הפוכה לדבר הזה, אלא כולכם תמשו בחומר. כן, אבל אין סופי ברומת הכמותית החומרית שלו, ולא ברמת המגמה שלנו. עשינו, אין סוף זה המגמה. זה פשוט עוד ועוד כמות, כאילו. אנחנו רוצים לבנות הרבה, 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 הרבה. זה מגמתו. אני חושב כך זה בכל הגזרות. רק בתוך זה, אולי נוסיף עוד הערה אחת. בתוך כל זה, אומר המהר"ל, כבר בתור פרק ט"ו, זה רמוז לנו, מה שהופיע בפרק ט"ז, נפרוץ החוצה, שם המהר"ל צריך לדבר על משה רבנו, שהוא לא יכול לעשות את זה. ובשתי פעמים רואים את ההתנגשות הזאת, אחד אצל המילדות, שזה מופיע מפורש בפסוקים, ואחד אצל משה רבנו, שהמהר"ל מכניס אותו פה ברמז. המילדות נעמדות מול פרעה. והן אומרות לו שאנחנו דומים לחיות. אומר המהר"ל, ברור שהם לא חיות ממש, אלא תנועת החיה יותר בקל מן האדם, בפני דקות החומר. אתה שייך לעולם של גסות החומר. סוסים וחמורים. שהוא מדמה פה בהמה. חיות השדה חומרם יותר דק מן הבהמה. אבל האומה הישראלית, יש לה דקות של חומר. לא תוכל לשעבד אותם לעולם חומרי, הם לא שייכים לדבר הזה. הם שייכים למשהו אחר. כמה שתנסה לעוות אותם, כמה שאתה ננסה לשבור אותם, כמה שאתה לשעבד אותם ולחמת אותם, לא תוכל. אגב, גם פרעה מבין את זה. ולכן פרעה עובר לשיטת החיסול. ולא סתם לחסל, הוא חסל דווקא את הבנים. כי תמיד האיש הוא יותר מבטא את הצורה, מראה דבר על זה בהמשך, שהאיש יותר מבטא את הצורתיות מאשר האישה, ולכן הפרעה, שגם הוא כנראה מבין שהגזרות שלו לא עובדות, הוא רואה את זה גם בעיניים, כמה שכאשר יבידו אותו כן בבחן נפרוץ, כבר שכבר הסברנו פרק ב' ואמר לחוזר על זה גם פה בפרק שלנו, שהאומה הישראלית נבנית מהשורש הרוחני ולא מהשורש המעשי, אז לכן כמה שאתה מנסה לנסות ולהנדס אותם לעניינים מעשיים, זה לא עובד, הם דבקים באיזושהי נקודה כי הם חיות השדה במהות שלהם, אז לכן אומרות לו המיידות המצרות, המיידות אומרות למלך מצרים, פשוט לא יכול לעבוד. זה לא יעזור לך. החומר שלהם דק, רוחני, הוא לא יוכל לעולם להשתעבד לתכונות שאתה מנסה לתת לו, לגמש אותו, וזה נדמה שהוא גם רומז גם במשה. משה רבנו כאמור עוד לא מופיע, אבל שפרה ופועה מופיעות, ועל זה שואל המהר"ל, בסדר, למה צריך את רש"י, שיגיד לנו ששפרה ופועה זה יוכבד מרים? מה רע לך לכתוב ששפרה ופועה זה יוכבד מרים? תגלה לנו את הסוד הזה, כאילו למה התורה צריכה להעלים איתנו את המידע הזה? אומר המהר"ל, זה עניין עקרוני, ונברר אותו בהמשך, כדי שלא נחשוב שמשה הוא נולד מאיזה בן אדם. כמובן שהוא נולד בן אדם, כן? זה לא פה עכשיו האמונה של אמינות. משה נולד באמת מבני אדם. אבל הכוונה היא, משה הוא הופעה נבדלת כזאת במציאות, שהוא לא יליד של איזשהו פרט, הוא דיבר את זה בפרקים הבאים, ולכן אין שמות לפני הופעת משה. כך אומר, אם יאמר, כתוב כי משה נולד מאברהם ויוכבד, בן אדם פרטיים, אז משה הוא גם כן אדם פרטי? לא, משה הוא נבדל מכל אדם. במובן הזה, הוא לא שייך לפרט שהוא חלק, ואם הוא מיוחס לאבא שלו, אז הוא חלקי בלבד, אלא משה רבנו, ואז בעצם, מה שאתה פחדת ממנו, מושיען של ישראל, מה שאתה מזהה בגזרה השלישית, שאיתה, רק נגיד, זה עוד לא איזה נקודה, משה רבנו הוא קיים, זאת אומרת, התפיסה המשה התקיימת, החיות השדה קיימות, הדקות של החומר קיימת בנו, לא תוכל לשווה את האומה הישראלית, ולהכפיף אותה לתוך העולם החומרי שלך. רק באמת, המהר"ל מסיים בגזרת הבנים. גזרת הבנים מאוד מבטאת את הדבר הזה. גזרת הבנים, בהתחלה מילדות צריכות להרוג אותם, אחרי זה כולם צריכים להרוג את הילדים הישראלים, אבל בסוף הורגים לו ילדים מצרים. למה הורגים ילדים מצרים? שם נכנס באופן גלוי במדרש, מה שאמרנו קודם, כי אומרים לו, הסתגננים, היום ייוולד מושיען של ישראל. זאת אומרת, זה המגמה. בגזרה השלישית תמיד מתברר את המגמה, המהות של כל המאבק. המהות של המאבק, כמו שהוא אמר, מהתחלה פרק ד', בסדר, אבא נתחכמה לו, למי? למושיען של ישראל. אני לא מפריע שיש עם ישראל. אין בעיה שיש עם ישראל, אם הוא כפוף לתנאים שלי. יש לי בעיה עם עם ישראל כשיש לו מנהיג שמושיע ומוביל אותם לצורה הנבדלת. היום נולד מושיען של ישראל. זה כל מגמת המאבק. זה בגזרה השלישית, זה תורה מאוד מאוד קיצונית. כל הגזרות עד עכשיו לא התברר למה הם. הוא רוצה להרוג אותם. בגזרה השלישית מתברר כל המאבק. זה לא עניין של להרוג אותם, זה להרוג את הרוח שמאחוריהם. אם אני פוגע במושיען של ישראל, אז אני ניצחתי. יישאר עם ישראל בלי מושיען של ישראל. לכן הוא מראש אמרו חזל, אבא נתחכמה לא, לעם, לא לעם, למושיען של ישראל. כל המאבק זה, האם יהיה מי שיושיע וירומם בהופעה רוחנית את הצורה הישראלית, או שמה יישאר פה חומר ישראלי שיהיה מתחת לחומר המצרי, וישמש גם הוא את הצורה החומרית המצרית הזאת שמבסס את העולם. אז נדמה לי המהר"ל, החומש, פתח בשני הפרקים הללו, כדי להבהיר לנו את המאבק שבו אנחנו נמצאים. את גודל המאבק, את גודל ההבנה הפרואית, אבל בעיקר מבחינתנו גודל המאבק. זה מאבק של חיים ומוות של כל העולם כולו. כן, ידוע המשפט של מרן הרב, שאם עם ישראל היה נשארים מצרים, אז כל העולם היה משועבד עד היום הזה. הכוונה זה תפיסה חומרית כזאת שמנסה להשתלט על העולם ולכוון אותו למגמה מסוימת, הפוך לגמרי מכל הרצון האלוהי, אבל בלי שפרעה יודע, הוא בעצם משמש כרגע את המגמה הישראלית, האלוהית הפנימית, שעל כל זה כבר ניבא הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך ועבדו וינו אותם, כי כל המהלך הזה של פרעה הוא דווקא מוביל לטובה, דווקא מוביל למחיקת כל הזהויות החיצוניות של האומה הישראלית, ובעצם ליצירת, אחר כך נראה את זה, יצירת הצורה האלוהית, בצורה נקייה לחלוטין באומה הישראלית, כמו שיצאנו מהקור.
למה הנושא של מושיען של ישראל הוא מאוד משמעותי לפרעה? כלומר, אני מבין שיש מאבק בין העם המצרי לעם ישראל, בין הצורה לחומר, לחומר לצורה, אבל מה משחק מושיען של ישראל? כאילו, מה זה משנה אם זה יהיה משה או מישהו אחר? יהיה איזה משהו שיוביל אותם. זה נראה שהוא נותן הרבה משמעות מאוד חזקה ל...
נכון, ושוב, אנחנו אומרים פה, פרעה יש לו עולם דמיוני שלם, שמתברר שהעולם דמיוני שלו נכון לחלוטין. זאת אומרת, כשהתחלנו פרק ד', אמרנו, מדמיין מושיען של ישראל, מדבר על מושיען של ישראל, הוא צודק, יש מושיען של ישראל. ואילולא שמשה רבנו יופיע בעת ההיא ויגאל את האומה הישראלית ממקומה, אז היא לא תוכל לצאת משם.
הוא יודע שיש הקדוש ברוך הוא.
כן, ודאי, אבל הוא טוען שהוא יכול לנווט את מהלכי הקדוש ברוך הוא במציאות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מוליד היום את מושיען של ישראל, אם אני מחסל אותו ניצחתי. זאת אומרת, הוא לא נחלק, אני חושב, בהבנת המהר"ל, לא בדיוק שיש הקדוש ברוך הוא, אלא הוא נחלק על מי ישלוט בתוך המציאות התחתונה.
אם משה אחר, כאילו, מה המשמעות?
לא, זה מתברר שזה לא ככה. זאת אומרת, משה רבנו הוא נקודה מאוד מאוד מסוימת במציאות. אם נפגע במשה רבנו, אז לא יהיה משה אחר. לא תהיה עוד אפשרות כזאת אולי. או שהאפשרות הזאת תדחה בהרבה מאוד זמן, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הייתה הכוונה האלוהית פה במובן הזה. אבל רואים גם של הקדוש ברוך הוא, שמשה רבנו זה דמות מאוד מאוד פעילית מיוחדת. לא נולדו הרבה אפשרויות, טוב, אז אחד מהם בוא עכשיו מישהו יושב את ישראל. רואים שמראש מקדם, עשרות שנים מראש, משה רבנו גאה את ישראל בגיל 80, כבר 80 שנה לפני כן, ותר אותו כי טובו, כל ההצטגנינים רואים את זה, היום נולד משיען של ישראל, זאת אומרת, מתחילה פה מגמה, מתחיל פה תהליך, אם אני מצליח להשתרבב על התהליך הזה, אני תוקע טריז בתהליך האלוהי.
זה נראה אפילו עוד יותר, שאומר למה הצטגנינים לא ראו, לא ראו, כי משה הוא כאילו מחוץ לישראל.
כן, נבדל. זה חדר נבדלות הזאת.
יש איזה משהו מעבר שלא רק אנחנו מסתכלים על משה כמשהו, כנביא שהוא יוצא דופן, גם פרעה ידע להסתכל עליו מראש.
כן, זה משהו מתחיל פרק ד'. פרעה מדמיין, אבל זה לא דמיון. זה הבנה מאוד מאוד עמוקה בתהליכים האלוהים. הנה, נולד מושיען של ישראל, יש מושיען של ישראל. אני מתביית עליו, הוא הנקודה. והוא צודק. אם הוא יצליח להתביית על מושיען של ישראל, תהיה פה בעיה גדולה מאוד בישועה הישראלית. כאילו, הכל ישב על משה רבנו. כמו שבנים מסוימים, הכל ישב על אברהם אבינו. מה היה קוראים אברהם אבינו לעשות שחותו? אתה אומר, לא יודע, הקדוש ברוך הוא היה דואג לזה, כן, אבל כל העולם היה מתעוות בעקבות הדבר הזה. אותו דבר פה, אם משה רבנו לא יצליח להוציא את שליחותו לפועל, יהיה מאוד 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 מסובך במציאות. ופרעה מזהה את זה, והתגננים מזהים את זה, והם רואים את זה, ואתה רואה אותו כטוב, וגם הישראלים רואים את זה. כולם מחכים למשה של ישראל. אז זה נקודת המאבק. האם לאומה הישראלית היא תתביית בתוך החומר המצרי, או שמשה של ישראל יצליח לרומם אותה, לתת להם את כל נקודת הפנים העמוקה שבתוכם, ולייצר יציאת מצרים שתופיע את כל ה... טוב, אז צריך להתחיל ללמוד מי זה משה רבנו. זה יהיה הפרקים הבאים, בסדר? זאת אומרת, לשם לוקח את התורה בפרק ב', פרק ב' יותר ארוך פה במערל, אבל נלמד שני פרקים גם כן בזאת שם, ת' ז' וי' ז', שזה ההבנה של הופעת משה רבנו.